ערב טוב, מזל טוב גרשון ותודה רבה על ההזמנה, תמיד לעונג להתארח פה. הסיבה שאני, אם אני זוכר טוב, פרופסור ענבר שלפת אותי להכין משהו להיום, היה כי בזמן שתוכנן הערב הזה גם עלה פולמוס גדול סביב סוגיית ההדתה בצהל, ועצם המושג הזה בכלל, והשם של ההרצאה שלי הוא בעצם איזושהי מכבסה אקדמית כדי בעצם לדבר על הסוגיה הזאת. אז אני אנסה להתקוף אותה בכיוון מסוים, אני אגיע אליה לאט לאט בדברים, ואני גם אתכתב פה ושם עם ספריך החשוב גרשון. אני אתחיל בכך שאני אטען שבעצם אולי הפרויקט הבראשיתי של ממשלות מפא"י, מפ"ם, בכל מה שקשור לביטחון, היה נשען בעצם על שלוש הבנות. האחד הוא שהצבא היא בימת הגידול לאליטות, כן, אנחנו מכירים את זה מהמעבר המאוד תדיר של גנרלים לפוליטיקה. הדבר השני הוא שההון הצבאי תורגם מהר מאוד להון אזרחי. אנחנו יודעים שמהתקופה ההיא של שנות ה-50, אולי אפילו עד היום, אנשים ששירתו בצבא בתפקידים בכירים, משפחות שכולות, משרתים, הם יש להם איזשהו הון סימבולי שמאפשר להם איזושהי בחירות יתר בפרשנות דעת הקהל בהקשרים של ביטחון. והנושא השלישי שעליו גרשון כותב גם בספרו, שגם הוא נוצר אז, שבעצם יש דה פקטו שותפות של הדרג הצבאי בעיצוב מדיניות הביטחון עם הדרג המדיני. לא נאכפת מדיניות חד צדדית על הדרג הצבאי, אנחנו מכירים את הסיסמה של מפ"ם, לא תוכלו בלעדינו, והרבה מאוד עימותים הבהירו לראשי המערכת המדינית שבעצם הם מעצבים מדיניות בשיתוף ובהסכמה וקבלת הלגיטימציה של הדרג המדיני. החל משנות ה-80 של המאה הקודמת בעצם יצאה לדרכה איזושהי תופעה שהספרות האקדמית מכנה אותה פוסטרואיזציה של האליטות, שזה בעצם דרך שוב קצת אקדמית מכובסת לדבר על אליטות שנוטות יותר לקפיטליזם, לפוסט-לאומיות, לנטישת הדרך הצבאית, קבוצות שיותר נצמדות לתרבות של טראומה, ראו את הסרטים שיצאו על מלחמת לבנון הראשונה, ויקטימולוגיה, זה בכלל משהו תרבותי, היחס לקיבוץ, הזיכרון הציבורי המזרחי, נשים, אנחנו רואים הרבה קבוצות שטוענות שהמדינה היא בעצם התוקפן שקרבן אותם, וחלק מזה גם היה באמת לראות בצבא יותר ויותר גורם שלילי, מקרבן, אולי איזשהו רע הכרחי, וזה גם גזר כמובן הרבה מאוד עקרונות מלחמה, פוסטרואים שאנחנו מכירים אותם גם מהימים האלה. כתב על זה לא מעט אבי קובר, שהוא חבר המחלקה כאן למדע המדינה. למשל, המעבר לתורת לחימה שיש בה מזעור ככל שניתן של חללים, כן, מה שנקרא בספרות casualty sensitivity או casualty panic, צמצום השכול בקרב הלוחמים. שוב, תראו כמה קבוצות הרכיב המלחמתי הזה יצר בחברה האזרחית, מאותן הפגנות תחת חלונו של מנחם בגין, קבוצות כמו אמהות נגד שתיקה, כמו משפחת הבופור, כמו ארבע אמהות, קבוצות שמשתמשות בהון המוסרי של הורים לחיילים או לחללים שבאים להשפיע על דוקטרינת הצבא. רכיב שני בלוחמה הפוסטרואית, הצמצום כמובן של עוולות מוסריות או פגיעה באזרחי אויב בלתי מעורבים, וגם פה החברה האזרחית הישראלית קדושה בקבוצות כאלה ואחרות שהן שחקניות פעילות בעיצוב מדיניות הביטחון הישראלית, קבוצות של סרבנים ויש גבול וחיילים נגד שתיקה ופרופיל חדש ומכתבי טייסים ומכתבי שמיניות, שוב קבוצות שמשתמשות בהון המוסרי שלהם כלוחמים, כביטחוניסטים, כמתגייסים עתידיים, כקצינים, כן, זה לא אזרוח, זה מיליטריזציה רק בתכנים הפוכים כדי להשפיע על מדיניות הלחימה. והרכיב השלישי זה כמובן קבוצות שרוצות להשפיע עליה העדפת ויתורים טריטוריאליים כאלה אחרים. אני חושב שהגוף המייצג במיוחד את המחשה הסוציולוגית של זה, זה המועצה לשלום וביטחון. כן, גנרלים, ראשי שבק, ראשי מוסד, שמעניקים איזושהי לגיטימציה, ביטחוניזציה להסכם אוסלו, לנסיגה מלבנון, לתוכנית ההתנתקות, לעסקאות שבועים, לעסקת שליט. שוב, זה לא אזרוח של החברה, זה ביטחוניזציה, רק תוך כדי שימוש בהון הביטחוני לכיוון כיוונים יותר שמאליים ופחות ימניים, והכל כמובן תוך כדי איזשהו פריימינג ביטחוני, די דומה אולי לעמדות הצבא האמריקאי פוסט וייטנאם, שהפך להיות, כן, ה-JCS, דווקא הגורם הממתן את הפוליטיקה האמריקאית והמתנגד דווקא למעורבות שלה בגנדה ובעירות ובמקומות אחרים. מה קורה כאן בהקשר המוסדי? בוא נגיד ככה, מאז שחיית הליכוד במהפך של 77, בעצם אפשר להגיד שהאליטות הישראליות נכנסו לאיזושהי חרדה מסוימת של אובדן יכולת השליטה, עיצוב המדיניות, והם בעצם החליפו אסטרטגיה, הלכו לאסטרטגיות שבאחד מהמאמרים קיניתי אותם בשם מעקפי דמוקרטיה. כלומר, יש לנו אמנם, אין לנו רוב, סליחה, בזירה הפרלמנטרית, אבל אנחנו ננצל עכשיו מגרשים אחרים שבהם עדיין אנחנו הגמונים שם, ונעצים אותם ליצור שם מהפכות חוקתיות ותקשרתיות כדי לעצב את המדיניות משם. הדבר הזה בהחלט קרה גם בזירה הצבאית, כי בפועל ששלטון הליכוד עלה ב-77, הממשלה הייתה ממשלת ימין, אבל היא מצאה שם באמת צבא שמזוהה יותר עם הקבוצות ההגמוניות, החילוניות, שמזוהות עדיין עם השלטון הקודם. איך עושים את זה? פה אני בא להכניס לדיון שני מושגים שילוו אותי קצת בדברים. המושג הראשון הוא מה שנקרא פאניקה מוסרית, וזה גם מה שנטען שהוא בעצם סוגיית ההדתה. פאניקה מוסרית, תחשבו על הפחד מבאג 2000, תחשבו אולי על הפאניקה של להשיב את גלעד שליט בכל מחיר, תחשבו על הפאניקה לא לתת למתנחלים לסכל את ההתנתקות, או לא להישאר בדרום לבנון. פאניקה מוסרית זו בעצם היכולת של קבוצה, לרוב קבוצת מיעוט, להשתמש בכלי התקשורת, בתרבות, באינטלקטואלים, כדי להבהיר שיש כאן משהו חשוב, דחוף, שהוא עכשיו הבעיה האולטימטיבית שיש לפתור אותה, ואם זה הכיבוש או אם זה השכול המיותר בלבנון, אז הדבר הזה צריך להתרחש מהר ועכשיו, זה כמובן יוצא מכל פרופורציה, וזה כמובן מלא סטיגמות וסטריאוטיפים, וממש יוצר בריקדות מוסריות, כי התחושה היא, על ידי אותה קבוצה שמפעילה פאניקה מוסרית, שבעצם מה שעומד על סדר היום, זה בעצם המוסר הציבורי. כן? הדבר הזה היו לו המון הצלחות בישראל, אני חושב שאולי הצלחה האולטימטיבית הראשונה היא הנסיגה מדרום לבנון, כל אמא שהלכה לבקום אמרה לעצמה רק לא ללבנון, למרות שמבחינה סטטיסטית, הסיכוי דווקא לאבד חיים בלבנון היה נמוך ביותר באותם שנים מכל החזיתות של צה"ל. ואני חושב שהדוגמה השנייה של שימוש מדהים בפאניקה מוסרית, לצערי, היה ערב תוכנית ההתנתקות, שבאמת הצליחו להעביר את המסר שתוך שניות יש כאן מרי אזרחי ופוטש צבאי, ולכן יש חובה ליישם את תוכנית ההתנתקות, כי תוך שניות יש כאן מיעוט תיאוקרטי שהולך להשתלט על הדמוקרטיה הישראלית. פאניקה מוסרית זה משהו שמשתמשים בו בדחיפות ובמשבריות ובדיספרופורציה, וגם כמובן מחלק את האנשים לנאורים וללא נאורים. מאוד לא היה נוח להיות בצד שלא בטוח שעסקת שליט היא נכונה באותם שנים, או שלא בטוח שנכון עכשיו לסגת מדרום לבנון. ומי יכול לבצע פאניקה מוסרית? בטח ובטח ביחס לצבא. א', קבוצה שיש לה מן הסתם ייצוג לרחב בין המשרתים והמפקדים, כן? ערביי ישראל או החרדים לא יצרו פאניקה מוסרית, כי הם לא יכולים לאיים שהחיילים שלהם יסרבו או לא יענו לפקודות, הם לא שם. ב' קבוצה שיש לה מן הסתם נגישות לאמצעי התרבות והתקשורת. וג', שזה בעצם שילוב של השניים הראשונות, קבוצה שמשכנעת את האליטה הפוליטית שאנשים שם בצבא מקשיבים לה. זאת אומרת, זה לא סתם איזה אדם תרחן שמדבר נגד הכיבוש, אלא זה ישעיהו ליבוביץ' או עמוס עוז, או הרב לבנון, לא משנה, או עמוס, או אלי גבע, או מצנע, שבאמת במעשיהם מעבירים את הרושם לממשלה, שזה לא מעשה של יחיד, אלא אוטוטו זה הולך להיות שם חלק מתוך סדרת הפיקוד, ואנחנו בעצם מאבדים את הלגיטימציה להפעיל את הצבא, והכל כמובן על ידי ביטחוניסטים, שמנצלים את ההון הציבורי לטובת השפעה אזרחית. והביטוי השני שבעצם עולה מכאן הוא מה שנקרא תיאוריית התלות. תיאוריית התלות שהיא רגילה להיות משומשת בסוציולוגיה אזרחית, התלות של המנהל בעובדיו, בעוד שלכאורה הצבא הוא תיאוריה היררכית, והנה אנחנו רואים שגם בצבא יש תלות מאוד גדולה של מעצבי המדיניות ברשתות החברתיות שהן הולכות להפעיל, שמה הם לא יקבלו מההורים שלהם, אפרופו 40 מאות, או מהקבוצות המוסריות שלהם, אפרופו קבוצות הסרבנים, רלוונטיות ולגיטימציה להיענות לפקודה. דרך אגב, משה ארנס בספר שלו, שלום במזרח התיכון, כותב ביושר ובצורה מדהימה על הקושי שלך, משה, כשר ביטחון, לשכנע את המטכ"ל לראות בסיכול הטרור ביש"ע אינטרס ולהחזיר את השקט ליישובים, ואתה מתאר שהמשה איך הם לא בדיוק ססו ליישם את הפקודה הזאת, ואז צריך התערבות יותר אקטיבית ממך להעביר להם שזה בהחלט חלק מרפרטואר המשימות. וגם אתה גרשון מספר שבשנות ה-80 נקראת לסמינר עם פרופסור וולצר, שבא לארץ לדבר על התזה שלו, על מלחמות צודקות ולא צודקות, והזירה האקדמית ידע יפה מאוד להעביר מסר שהיא מחנכת פה את האליטות הצבאיות על פי מוסר מאוד מאוד מסוים. בשנות ה-2000 יצאה לדרכה מהפכה מסוימת, שהתחילה בכלל כמהפכה מגזרית בציונות הדתית, ואני מדבר על מהפכת המכינות הקדם צבאיות. חלק עצום מהרכיבים של המהפכה הזאת הם בכלל הסוציולוגיה הפנים-מגזרית של החברה הדתית-לאומית, ולדעתי זה דווקא החלק המרתק, אבל אליו אני פחות אתייחס, קריאת הכיוון לציונות הדתית של הרב אלי סדן, ולפתע יש לנו קהילת ביטחון חדשה שהולכת ומתעצמת. יש לה מורים ומחנכים, הם ראשי מכינות, הם בעיקר נשענים על ההון הצבאי שלהם, לאו דווקא התורני, יש להם חללים נערצים, ומורשות נערצות של רוי קליין וויינברג ואחרים, הורים שקולים שמדברים באופן שונה, יותר חוזר דווקא להורים השקולים המיתולוגיים, לרבקה גובר, מאשר להורים של שנות ה-80 וה-90, מנהיגים פוליטיים, ואפילו אפשר לומר שאם קוראים את ארון הספרים ההולך ומתעצם, והוא הולך ומתעצם של הקהילה הזאת, הוא מעמיד אלטרנטיבה לשכול הציבורי, למטרנליזציה שעבר הצבא, יתר המושפעות שלו מהורים ומשיח אזרחי, למושפעות היתר ממשפטיזציה בינלאומית, ואם רק לצטט את אחד מראשי המכינות הקדם צבאיות, הוטלה לנו המשימה לשרת בחזית ולהוות התרופה למחלת ארבע אמהות. כלומר, לראשונה אנחנו רואים פה איזושהי אלטרנטיבה ליורים ובוכים, משהו שקורה מלמטה כלפי מעלה, ובאמת אנחנו רואים פה לראשונה, באמת אינתיפאדת אל-אקצא, קושי חדש. לראשונה קושי דווקא של ממשלות שמאל ליישם עד למטה מדיניות, כי מלמטה הצבא מתחיל להשתנות, וכותב על זה בצורה מדהימה שלמה בן עמי בספר שלו, שהוא מתאר איך המנפאים והמגדים לא בדיוק נענים לאתגר להכיל את הטרור, ולא ממש מבינים למה תפקידם הוא לא להכריע אותו. וכמובן, גם גרשון הזכיר את העובדה שגלנט הוציא, שכנע את הצבא ליציאה לחומת מגן, לעופרת יצוקה, ונווה גולן וכוכבי לחומת מגן. כלומר, כבר לא ניתן כרגע, מבחינת האליטות, פתאום, לאיים או לסחוט את הצבא בכל מיני מחשבות על סרבנות המונים או השתמטות המונים, ולאחרונה, אם אני זוכר נכון, מכתב הסרבנות היחיד שיצא היה בכלל של ג'ובניקים מ-8200, כלומר לא משהו שמעורר את אמות הסיפים ואומר לממשלה בואו נחשוב מחדש על המדיניות שאנחנו מכנסים כאן. הדבר הזה יצר תסכול מאוד מאוד גדול בקרב האליטות שרגילות, באמת שיש להם יכולת לעצב את המדיניות, והצבא הוא פחות או יותר שלהם, ולא של הדרג הנבחר. ואני אדגים לכם בכמה מובאות את התסכול הזה. למשל, בפגישה שלי אלון כרמטכ"ל עם המועצה לשלום וביטחון, בעיצומם של הסיפולים הממוקדים, אחרי חומת מגן, קורא לו שמואל טולדנו, סגן ראש השב"כ, תחזיר לנו את צה"ל שלנו ולא את צה"ל שלך. בסוף מבצע צוק איתן היה באוניברסיטת תל אביב כנס מאוד מעניין תחת השם המדהים כיצד צריך לחשוב על המלחמה, ולמשל פרופסור רוזנצוויט דיבר שם, רבותיי, עלינו לחשוב על עידן חדש, מוות של חיילים לא רק שהוא לא מייצר את הלחץ שיצר בעבר, אלא לפתע ארונות קבורה כבר לא יוצרים תחושת מיאוס ולחץ תקשורתי, אלא להפך, מזמינים עוד מוות כדי להצדיקו, אין לנו כבר אפשרות להשתמש בכך. ודוקטור דנה אולמרט, ביתו של ראש הממשלה לשעבר, מוסיפה, איזה מין אמהות קיימות היום, היא מתייחסת לשלושת האמהות של הנרצחים, הן כבר לא מבינות שאין טעם לשלוח את הילדים להילחם כי אין תוחלת לניסיון הצבאי. כלומר, תסכול בעצם של הקבוצות שהיו רגילות לעצב פאניקות מוסריות ולעצב את מדיניות הביטחון, מכך שהסיפור הזה כבר לא עובד, משהו באתוס השתנה. מה זאת ההדתה? אם אני איתך ולקחתי את, באמת, בעיקר על פי עיתוני הארץ, את רוב הפולמוסים שהיו סביב הסיפור הזה, אני חושב שבצורה הוגנת אני יאפיין אותו ברכיבים הבאים. הדתה היא פאניקה מוסרית, קודם כל מתוך תהליך שמזהיר שהתרבות הצבאית תהפוך לדתית, מה שייצור אי נוחות לנשים, לחילונים, לקחת בו חלק. הרכיב השני זאת פאניקה מוסרית מההשלכות המיליטריסטיות של המלחמה. אנחנו זוכרים את הביקורת על הדף הקרבי של מח"ט גבעתי. לכאורה צבא שיעוט אלי קרב ופחות ירחם על הבלתי מעורבים ויישם את הדין הבינלאומי. שלוש, פאניקה מוסרית מתוך איזושהי אפשרות של סירוב פקודה המוני במידה והצבא יקבל הוראה לפינוי יישובים. אני חושב שמניתוח אחראי של כל אותם פולמוסים על הדתה, אני גם יכול להגיד שהשיח הזה מתייחס לכל חובשי הכיפה כאל מקשה אחת. הוא מאוד כמותי, כל הזמן סופרים את מידת ההשתלבות שלהם בדרגים השונים, שגם מעביר מסר מאוד מאוד פרנואיבי, והוא מאוד ביקורתי. זה פאניקה ציבור מוסרית ממשהו שהולך לקלקל את הממלכתיות, את האורגן הממלכתי האולטימטיבי החילוני. זו פאניקה מוסרית כי זה לא אמיתי. כי כשבודקים בנתונים רואים שקודם כל הנוכחות של דתיים בצבא לא שינתה את אופי הלחימה, וגם באירועים האחרונים אנחנו ממשיכים לראות פחות או יותר משפטן מודבק לכל תומת שיורה. הוא לא מנע את ההתנתקות, כלומר אין פה איזושהי יכולת אמיתית למנוע מדיניות ציבורית. הוא בוודאי לא מדיר נשים, כמות הנשים שמתגייסות ומעידות במחקרי היוהל"ן עצמו על אווירה צבאית מעצימה את כיוון קריירה הולכת וגדלה. וזה כמובן לא מחזיר בתשובה, אנחנו יודעים לפי הסטטיסטיקות של הרב צר שיש יותר חיילים שמאבדים את הכיתה בצהל מאשר את אלה שמוצאים אותה שם. כלומר, וזאת היא הטענה שלי, שהדתה היא ניסיון לבצע פאניקה מוסרית בשל תחושת האליטה, כי א', היא מאבדת את היכולת שלה לעצב מדיניות מתוך הזירה הצבאית, וב', כי היא מאבדת את המעוז של בניית האליטה מתוך הזירה הצבאית. כלומר, אני לוקח את זה לשדה יותר של elite transformation או exchange מאשר לדיון הרליגיוזי הדתי הקלאסי. אני אוסיף גם את הרקע, ממש בקצרה. באקדמיה, התפיסה הוויקטימולוגית, הפוסט-הרואית, רואה בצבא דבר שלילי, מקרבן, טוטל, אין שום בעיה. בדת, אופיום להמונים, ובהתמחלויות, ומרתק לראות את הפרדיגמות שבאמצעותם בודקים מתנחלים והתנחלויות, אז יש את תפיסת האילגליזם של אהוד שפרינצק, ואת תפיסת המשיחיות והפונדמנטליזם של גדעון ערן, ואת תפיסות הקולוניאליזם של השנים האחרונות. כלומר, כמו שאת חירות היו רגילים שנים לחקור רק באמצעות הפריזמה של פשיזם ופופוליזם, גם את המתנחלים בחיבור עם דת, בחיבור עם צבא, אפשר להבין ש... האנשים שמחוברתים אקדמית, סוציולוגית, בחוגים הקלאסיים למדעי המדינה, רואים מול עיניהם את הרע שברעים, כי הם רגילים לתפוס את זה בפרדיגמות מאוד מאוד מסוימות ומוכתבות מראש. פאניקת ההדתה נכשלה. איך אנחנו יודעים את זה? לפי ההצעה שהולכת ומתגבשת, להפוך את הצבא לצבא מקצועי. וזה ממש לפי הספר של מי שלומד פאניקות מוסריות. כי מה עושה אליטה שרוצה להילחם במי שחודר למתחם שלה? היא מנסה קודם כל לעשות פאניקה ציבורית כדי להוציא אותו משם. אבל אם היא לא מצליחה, היא משנה את השדה, את כללי המשחק, כן? שיטת קורס טייס און ונומם, כך שממילא הגירה שהקבוצה החדשה עוד כבשה, ממילא כבר לא תהיה עם ההון המוסרי והוואן ווי טיקט לאליטה כמו שהייתה קודם לכם. ביטול צבא החובה, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, הוביל לתהליך שאנחנו קוראים לו בספרות Civil Military Gap. הוא אוטומטית הוריד את היוקרה של המוסד הצבאי, הרחיק את אנשי הצבא לאזורים גיאוגרפיים מסוימים. אין יותר חברי סנאט וקונגרס שהם או בניהם משרתים בצבא. הצבא כבר לא חלק מהתיאטרון ומהתרבות, ואפילו האינטלקטואלים שמדברים על צבא, הם כבר לא אנשי צבא בעצמם. כלומר, לשנות את מודל הצבא זה בעצם להפחית את הסיכוי של ראשי הצבא, שבעתיד יגיעו ממגזרים חדשים, לקפוץ לאליטה הישראלית. זה די דומה למה שקרה אחרי 77, שאז האליטות החליטו במודע להוריד את היוקרה של הזירה הפרלמנטרית ולהפוך זירות אלטרנטיביות, המשפטית, התקשורתית, האקדמית, לזירות שמשם ההון המוסרי יעצב את מדיניות, את המדיניות הציבורית. זה די דומה למי שלא מתקבל לגלריה שיש לה הון מאוד אינטנסיבי ויוקרתי, אבל מרגע שהוא לא יתקבל לגלריה, זה פשוט מוריד את ההון של הגלריה. וכך הוא מתמודד עם העובדה שהוא בעצם איבד זירה נוספת, אבל לפחות עכשיו הוא הפחית את המעמד הציבורי שלה. אני אסכם. קודם כל חשוב להגיד שלתופעות שדיברתי עליהן, ואני לא מומחה צבא, אני מומחה חברה, אבל גם כמומחה חברה יש לתופעות האלה ולהקשרים שקשורים באתוס ובהביטוס, יש להם בהחלט השלכות מבצעיות. וזה בא לידי ביטוי בספר של גרשון. גרשון מצטט באופן מרגש מאוד את הדברים של מוטה גור במסדר הניצחון של בהר הבית אחרי כיבוש ירושלים. ואתה מסביר שם גרשון שאחרי 2000 שנות יהדות וחיבור של לוחמים כל כך לאתוס הזה, באמת לא צריך יותר מ10 דקות כדי להסביר שהולכים לשחרר את הר הבית ואת ירושלים. אתוס מייצר דיספוזיציה, הוא מייצר איזשהו אינסטינקט בסופו של דבר. כשאנחנו חוקרים היום עם איזה אינסטינקט החייל יוצא לקרב, העיקר לחזור לבסיס ולוודא שלא הרגתי אף בלתי מעורב, או העיקר לחזור לבסיס ולהגיד שמעתי במשימה. הדברים האלה הם נקודת קצה, אבל נקודת ההתחלה שלהם, הצד השני, היא אותו אתוס גדול, ואותם ערכים גדולים, ושם צריך לחפש את זה. ומהקריאה של הספר של גרשון, באמת אנחנו יכולים להבין כמה האתוס הוא משמעותי והוא מפעיל, לאו דווקא באופן מודע, לאו דווקא באופן ישיר, אבל הוא בהחלט מתווך, מייצר את הלא מודע הקולקטיבי. ואם להסתמך גם על הדברים ששמעתי מקודמיי וגם מהספר של גרשון, בכל זאת אני חושב שאם הטקסטים המצוטטים בספר שלך גרשון יהפכו להיות חלק מהאתוס של צה"ל, אז כנראה שכן יש מקום לאופטימיות ולתקווה ולהעצמה. תודה רבה על ההקשבה שלכם.